אתם מאזינים לסייבר סייבר, מהדורת קורונה קורונה.
הכל קורונה! הכל קורונה!
סייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר לך, עידו.
אנחנו רודפים אחרי הזנב של משרד הבריאות כבר כמה פרקים, בעקבות הצורך שלו בעצם להתמודד עם מגפת הקורונה באמצעות טכנולוגיה ושיתוף מידע ואיסוף מידע ואיכון ו... יש לנו עוד פרק בסדרה הזאת.
מסתבר שהמצב הזה של חירום ועניינים גורם לכל מיני תהליכים להיות מאוד מאוד מואצים ולחתוך הרבה מאוד פינות בדרך, ובשביל זה אנחנו כאן.
שני הפרקים הקודמים עסקו בדליפת מידע מקורונה ומהבעייתיות שבאיסוף רשתות וי-פיי באפליקציית המגן. סקר הקורונה של הפרופסורים ערן סגל, יובל דור ובני גייגר ממכון ויצמן ומהאוניברסיטה העברית, והיישומים שנבנו סביבו הם נושא הפרק הזה. אנחנו מדברים עם האורח הראשון שלנו. סייבר סייבר לך, יאיר ויינברגר.
סייבר סייבר לכם.
אתה המייסד של אלומה, חברה שנמכרה לגוגל, לפני זה עסקת גם בסייבר אבטחה, ואתה כתבת ציוץ בטוויטר שבעקבותיו פנינו אליך, על מלחמת הקרדיטים שהובילה אותך בעצם לבדוק את המערכת הזאת. אז בוא נתחיל בהתחלה.
זה יוזמה של פרופסור מכון ויצמן בשם ערן סגל, שבעצם אמר שהוא יוכל לחזות אזורי התפרצות של קורונה בישראל, על פי סקר תסמינים. והוא אומר, אם אנחנו ניקח מספיק אנשים, נשאל אותם מה התסמינים שאותם הם רואים, וננסה לייצר איזשהו דאטה סיינס או אנליטיקס על זה, אולי נוכל לחזות מה יהיו מוקדי ההתפרצות. היוזמה שלו ושל עוד כמה אנשים, והוא התחיל מסקר שהוא הפיץ בעצמו, שנבנה על ידי הסדנה לידע ציבורי. אני חושב שאדם קריב היה זה שבנה את המימוש עצמו של הסקר. קודם כל, אני אגיד, אני לא התעמקתי, בכלל, לא הסתכלתי לא על הקוד שלהם, למרות שהם כן שלחו לי איזשהו דין את הקוד, לא הסתכלתי על הקוד, לא הסתכלתי על איך הם ימשו בדיוק בסקר, ומה בדיוק הם עשו שם, כך שקשה לי לדבר על מה בדיוק הם עשו, אבל מה שכן, הם עשו את זה בקוד פתוח, וכל מי שרוצה יכול ללכת להיכנס ולבדוק בדיוק מה קורה. משרד הבריאות ראה כי טוב, רצה בעצם לאמץ את הסקר הזה ולגרום להרבה יותר אנשים למלא אותו, שזה כמובן יוזמה מבורכת דרך קופות החולים ועם כל אמצעי ההפתה של משרד הבריאות. ואז מה שקרה, משרד הבריאות בעצם הלך לעבוד עם חברה בשם דיאגנוסטיק רובוטיקס, והייתה כתבה בדמרקר עם תמונה ענקית של שלוש מייסדי החברה, קיר רדינסקי, שאני חושב שהיו עליה כמה וכמה כתבות, ועוד שני מייסדים בפרונט עם הסקר של משרד הבריאות, ובעצם הקרדיט ליוזמים המקוריים ניתן כזה באיזו שורה קטנה בסוף. טל שניידר ציצה על זה בטוויטר, ובעצם רותי לוי, שהייתה הכתבת שכתבה את הכתבה, ענתה לה שמשרד הבריאות הגיב שהפצת הסקר של מכון ויצמן פוגע במאמץ, אני מצטט, פוגע במאמץ הלאומי לייצר מפה אפידמיולוגית. אני מבקש לשים את הלינק של השאלון שעכשיו המשרד רוצה שהציבור ימלא, ולא בגרסה שתבלבל את הציבור, ותגרום לו למלא שאלון אחר עם אפס הבטחת מידע. ופה חשדתי, ופה אמרתי, אוקיי, בוא נבדוק מה באמת קורה בסקר של משרד הבריאות וחברת דיאגנוסטיק רובוטיקס מבחינת הבטחת מידע ופרטיות. קודם כל זה קוד סגור, אז אי אפשר לדעת מה יש שם באמת. כלומר, הם כמובן אומרים שהם עשו, גם פנו אליה גם אחרי הציוצים, תנים שהם עשו פנטרישן טסטים עם כמה חברות, אבל זה קוד סגור, כך שלא כל מי שרוצה יכול לוודא. זה עדיין לא בהכרח אומר שזה רע, זה אומר שזה פחות טוב. אבל כמובן שמסתכלים על השאלון, במסך הראשון יש הבטחה, המידע אנונימי, המידע הזה לא ישלח לצד שלישי. פתחתי גם את מדיניות הפרטיות שלהם, וגם מדיניות הפרטיות כתוב במפורש, המידע יועבר לצד שלישי רק במקרים מאוד 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 קיצוניים, שאגב הם כמובן סבירים מאוד. מדיניות הפרטיות בסך הכל היא בסדר. היא אומרת, רק אם יש איזו בעיה ביטחונית, או נקבל צו בית משפט, או משהו בסגנון הזה, רק אז נעביר את המידע שלכם לצד שלישי, אם נהיה חייבים באיזושהי צורה על פי חוק. אבל עוד דבר שכתוב במדיניות הפרטיות, ושוב, זה ממש סטנדרטי, כל סטארט-אפ עושה את זה, אין פה שום איזה, אין פה איזה משהו לא מרושע ולא ייחודי. אומרים, אנחנו עושים זרם הקלקה, קליקסטרים, מה שנקרא, של פעולות שהמשתמש עושה.
זרם הקלקה.
זה מה שכתוב ב...
מה זה זרם הקלקה?
המונח המקובל זה קליקסטרים, זה בעצם אני או אתה או כל אחד מאיתנו גולש באיזשהו אתר, והבעלים של האתר רוצה לנתח מה אנחנו עושים שם. למשל, אולי יש איזו שאלה שמנוסחת גרוע, שגורמת לאנשים לעשות דרופ-אוף מהשאלון, להפסיק למלא אותו. לדוגמה, מה שגרם לי להפסיק למלא את השאלון בגרסה המקורית של מכון ויצמן, היה שהם ביקשו מיקוד. ולמי יש כוח לבדוק מה המיקוד שלו כל פעם? אז אם עושים את זרם ההקלקות או את הקליקסטרים, אפשר לדעת, רגע, פה יש לנו איזושהי נקודה בעייתית, אולי נספר, אולי נמצא את המיקוד בעצמנו מתוך הכתובת, ואז יהיה לנו יותר completion rate, נגיע ליותר מהתוצאה הרצויה.
זה נשמע בסדר. זאת אומרת, מטרה של הסקר היא שאנשים ימלאו אותו, ואם יש בעיות, בוא כדאי לגלות אותם בשלב הזה, ולתקן את זה כמה שיותר מהר, כדי לא להפסיד את הממלאים הבאים.
נכון, נכון. עד כאן נשמע בסדר. עכשיו, השאלה היא, איך עושים את זה? עכשיו, למה בעצם זה חשוד? כי לרוב, איך שהדבר הזה קורה, זה כלי צד שלישי. אף אחד באמת אין לו לא את האנרגיה ולא את המומחיות לכתוב טרקרים שתצמיע אותם באתר, והם ישתקעו את הזרם הקלקה, ואז לעשות משהו שאוסף אותו, שומר אותו, מנתח אותו וכו'. זה היה חלק גדול, מה שהחברה הקודמת שלי, אלומה, בעצם עשתה. היה לנו טרקר משלנו, ולכן גם אני יחסית מכיר את התחום הזה טוב, אבל הם בחרו באמת להשתמש בכלי צד שלישי, חברה שנקראת אמפליטוד. ואמפליטוד זה חברה שההתמחות שלה, זה בדיוק זה, לאסוף קליקסטרים ולהציג אנליטיקס וכו'. ששוב, זה בסדר גמור בכל מידע כמעט שהוא בעולם, זה לא בסדר במידע רפואי.
אתה אומר שאמפליטוד מקבלים את המידע אליהם, זה לא מוצר או חומרה שמותקנים בדיאגנוסטיק רובוטיקס ומתבצעים פנימית על השרתים שלהם, המידע יוצא החוצה, מנותח והתוצאות חוזרות.
בדיוק, בדיוק, זה בדיוק מה שקורה, המידע נמצא בענן בשרתים שלהם והם אוספים את המידע ומציגים לך תוצאות. עכשיו, מה העניין? העניין הוא כזה, בעצם אמפליטוד, אחד הדברים שהיא רוצה לתת לך כשירות, זה לדעת לחבר בין פעולות של אותו משתמש בדווייסים שונים. לצורך העניין, אני יאיר, פעם אחת עושה משהו באייפד, פעם אחרת במק ופעם אחרת בטלפון, ובסוף רוצים לחבר בין הפעולות שלי כי אני אותו בן אדם, רוצים לדעת שזה שייך לאותו בן אדם, וחלק ממה שחברות הטרקרים האלה עושות זה לדעת לחבר את הפעולות האלה. איך הן עושות את זה? הן משתילות איזשהו ID שהן מייצרות בכל דווייס, ומנסות לחבר את ה-IDs האלה על ידי איזושהי אינפורמציה אחרת. עכשיו, בגלל שהטרקר שלהם נמצא בהרבה הרבה מאוד שירותים, הרבה מאוד אתרים, יש להם את היכולת בצורה די טובה לחבר סשנים שמשתמש על דווייסים שונים, או באופן כללי לחבר את מה שהם קיבלו עכשיו עם מידע שהם קיבלו, יכול להיות מאפליקציה אחרת, ממקום אחר שאני עשיתי, כי בעצם ה-Amplitude ID שלי נקרא לי, הוא יהיה תמיד אותו Amplitude ID. כי הוא מוטמע בקוקי בעוגיה של אמפליטוד, והעוגיה הזאת שייכת לדומיין של אמפליטוד, ולכן לא משנה מאיפה אני מגיע, מי יטמיע את הטרקר שלהם, ותמיד יהיה אותו הדבר.
אני רוצה להתעכב ולחדד את הנקודה הזאת, באיזה דרכים משתמשים כדי לחבר בין הזהות שלי במחשב לזהות שלי בטלפון? מה מסגיר אותי בעצם?
אז מה היופי? שהאתר בעצמו רוצה לעשות את זה. כלומר, בוא נניח שאני עכשיו אתר, שאני מוכר אונן, לא יודע, אני מאפייה ואני רוצה למכור את המאפים שלי באינטרנט לאנשים מסוימים.
נועם מעוניין.
ובוא נניח שיש לי גם מנויים, אם מישהו עושה לוגין עם המנוי שלו, אז לא יודע, הוא מקבל הנחות, מקבל הטבות, אני יכול לאפשר לאנשים להיות מנויים, לעשות רגיסטר ואז לעשות לוגין כל פעם שהם נכנסים. עכשיו מה קורה? אני נכנסתי מהטלפון שלי וקיבלתי Amplitude ID 8. אחר כך נכנסתי מהמחשב וקיבלתי Amplitude ID 18. עכשיו עשיתי לוגין למאפייה משני המקומות האלה. עכשיו, אני בתור המאפייה שמשתמש באמפליטוד, אני משדר לאמפליטוד, תדעו לכם ש...
8 ו-18 הם אותו אדם.
מאותו רגע הם יודעים ש-8 ו-18 זה אותו בן אדם. עכשיו שוב, הטרקר שלהם מוטמע בהמון המון חברות, יש המון חברות שמשתמצות בהם, מספיק שרק חברה אחת עשתה את החיבור הזה, את החיבור של המזהה הזה, כבר הם יודעים מי אני, מי זה 18. שוב, הם לא אמורים כמובן להשתמש בזה, אני אגיד, יביר, הם לא, גם טוענים שהם לא עושים את זה, אני גם מאמין להם שהם לא עושים את זה, אבל זה לא משנה, המידע הזה קיים בשרתים שלהם, מישהו רע, או השבת, או מישהו יכול בסוף תיאורטית להגיע למידע הזה, ברגע שהוא יצא החוצה לאיזשהו צד שלישי והגיע אליו, בעצם איבדנו שליטה על המידע. זאת בדיוק הבעיה, שלשלוח מידע לצד שלישי, זה לא משנה אם הם טובים, או אם רעים, או אם הם צדיקים, ברגע שהמידע הזה נשלח לצד שלישי, איבדנו על השליטה לחלוטין, אנחנו לא יודעים למה אפשר לחבר אותו.
למה הקליקסטרים הזה משמש כשהוא לא משמש לריגול אחרי מצב הרפואי של אנשים? מה השימושים שחברות שמשלמות על השירות הזה עושות בו?
שוב, נחזור לדוגמת המאפייה שמוכרת מאפים, ואני רואה שאתה כל פעם מתעכב בעמוד הקורסונים, ומסתכל אם יש לי קורסון שוקולד או חלווה או פיסטוק, אז אני יכול פעם הבאה שתגיע להציג לך כבר את הדברים שאתה מתעניין בהם, או יש יותר סיכוי שאתה תקנה אותם. כלומר, בסוף זה משמש לניסיון לשפר את התוצאות העסקיות באופן לגיטימי לחלוטין.
אבל אם אני, למשל, אתר מאפים מתחרה, ואני רוצה לקנות מאמפליטוד מידע על אנשים שקונים באתר אחר, אני יכול לעשות את זה? הם ימכרו לי את המידע הזה?
לא, לא. ממש לא. ממש לא. זה נגד תנאי השימוש שלהם, והם לא ימכרו לך אותו, ושוב, יש אנשים, אני לא נמנה עליהם, שמאמינים שיש כל מיני עסקאות אפלות מתחת השולחן עם קונספירציות שהם מוכרים את המידע הזה. אני לא מאמין בזה, אבל באופן עקרוני, לפחות על פי ההצהרות, זה לא קורה.
ואנחנו מדברים על אמפליטוד, וזה נשמע, זאת אומרת, אני מניח שרוב מי ששומע את התוכנית הזאת לא שמע את השם הזה מעולם, אבל זה אותו דבר כמו גוגל וכמו פייסבוק וכמו טוויטר. הם פשוט נוכחים בהרבה אתרים בדרכים אחרות, למשל רכיב טוקבקים של פייסבוק שמוטמע באיזה בלוג, או חלון של סטרים של טוויטר שמוטמע באיזה אתר.
או גוגל אנליטיקס.
גוגל אנליטיקס זה דוגמה מצוינת.
ואז אנחנו בעצם נרדפים, נעקבים, נצפים על ידי איזושהי חברה גדולה שיש לה פריסה מאוד מאוד רחבה ברשת, והחברה הזאת אוספת את המידע ואין הפרדה, זה לא משנה לה אם גלשתי באתר של מאפים או באתר של סייבר סייבר, היא אוספת את המידע והיא יודעת, היא בונה עליי פרופיל והפרופיל הזה משמש אותה אחר כך. גוגל זה באמת דוגמה מעולה, כי גוגל מציגה לי פרסומות בהרבה אתרים, והיא לומדת את האישיות שלי, את המאפיינים שלי, את הדרישות שלי, את הדברים שאני אוהב, לא רק מהשימוש שלי בגוגל ובג'ימייל ובאנדרואיד, אלא גם מהגלישה באתרים אחרים שמטמיעים את השירות שלה.
בדיוק, בדיוק. זה למעשה, שוב, פה, במקרה הזה גוגל אוסף את המידע, וגוגל גם משתמשת בו, פה אמפליטוד לא משתמש במידע, ואמפליטוד וחברות רק בחרות, כלומר יש עוד חברות מאוד דומות, כאילו לצורך העניין, היפ אנליטיקס, פליקס פאנל, חברות שעושות משהו מאוד מאוד דומה לאמפליטוד, הן לא משתמשות במידע, הן בעצם רק אוספו את המידע עבורך, עבור המאפייה או עבור העסק, שבעצם רוצה ללמוד יותר על היוזרים שלו. ושוב, זה שימוש הוא מאוד 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 לגיטימי ובסדר. כן?
עד שזה מגיע למידע רפואי.
עד שזה מגיע למידע רפואי, בדיוק, ויותר מזה, עד שזה מגיע למידע רפואי, שהבטיחו לפני דקה שלא שולחים אותו לשום צד שלישי.
אגב, את הפנייה הראשונית בקשר לאפליקציה הזו הפנה אלינו דני ליברמן, שהוא המנכ"ל והמייסד של חברה בשם פלאסק דאטה, שמתעסקת באופן מפתיע באיסוף דאטה מחוקרים, מטופלים והתקנים באמצעות API ושכבת ניטור אוטומטי, שמתרגם את הפרוטוקול הקליני לחוקי ניטור ומזהה באופן ממוכן חריגים וחוסרים. הפלטפורמה של דני היא תואמת את התקנים של היפה, שזה אחסון של מידע רפואי ו-GDPR, ומשם בעצם קפץ לו לעיניים איך יכול להיות שמשרד הבריאות שולח נתונים רפואיים, וראינו שאפשר להסיק משם נתונים רפואיים לחברה כמו אמפליטוד.
כן, קודם כל הם הבטיחו שהם לא ישלחו את המידע בצד שלישי, במפורש ומידע הפרטיות, ודבר שני, הרישיון של אמפליטוד עצמם, כתוב במפורש, אסור לשלוח לנו מידע רפואי.
כי מה שאין לנו, אנחנו לא יכולים לאבד. ולכן, עצם השליחה, היא כבר נגד תנאי השימוש של אמפליטוד, דבר שהופך את ההחלטה להשתמש בשירות הזה, לתמוהה פי כמה.
חשוב להדגיש, דבר אחד, הסקר לא שולח לאמפליטוד את התשובות. כלומר, הוא לא שולח לאמפליטוד, יאיר ויינברגר, הוא אמר שהוא נמצא חיובי לקורונה. הוא שולח רק את השאלות ואת מה הייתה השאלה הקודמת. אבל זה מספיק כדי להסיק את התשובה. אם אני עונה כן שאני נמצאתי חיובי לקורונה, אני מגיע לשאלה א', ואם אני עונה שאני לא חיובי לקורונה, אני מגיע משאלה ב'. ולכן ההיתוך של המידע, של מהי הרצף השאלות שראיתי, מאפשר לדעת אם, האם אני כן או לא, אפילו שבאמת האתר של דיאגנוסטיק רובוטית מתאמץ, לא לשלוח את המידע הזה, עדיין מגיע מספיק מידע כך שניתן להסיק אותו.
זו דוגמה מעולה למטה דאטה ולבעיה של המעקב אחריו. כשמדברים איתנו על מטה דאטה, למשל הסיפור של השבק והמעקב שלו אחרי הטלפונים הסלולריים, גם הייתה כתבה עכשיו בידיעות אחרונות של רונן ברגמן על מה שהם קוראים הכלי, מטה דאטה זה מידע על השיחה, על הגלישה, ולא תוכן השיחה או הגלישה עצמו, ובכל זאת, כמו שאתה מראה פה, העובדה שעברתי מסלול מסוים באתר, מלמדת עליי דברים, גם אם התוכן של המסלול לא בהכרח חשוף, ולמשל, אפילו אם הם לא יודעים שתשובה א' זה מי שיש לו קורונה, ותשובה ב' זה מי שאין לו קורונה, הם יכולים לראות שרוב האנשים הם בבית, ואז הם אומרים, אוקיי, א' זה החריג, א' זה ולפי סטטיסטיקות ולפי ביג דאטה, ואתה בעלומה התעסקתם עם ביג דאטה, עם מידע עתק.
כן, כלומר, היינו למעשה פלטפורמה לאישוף נתונים מהמון פלטפורמות, כלומר, גם מטראקרים, אבל גם מכל דאטה סורס אחר, כדי בסופו של דבר באמת לאפשר אנליטיקס ופיוז'ן של כל הדאטה.
אז כמו שדיברנו בפרק הקודם עם יובל אדם, כלי הניטור האלה שנמצאים בהרבה מאוד אתרים, אפשר לחסום אותם יחסית בקלות עם תוכנות שחוסמות פרסומות, ועם כלים ייעודיים כמו privacy badger, שנועד לחסום טרקרים בדיוק בדיוק מהסוג הזה, כדי שפשוט המידע הזה לא יאסף אודותינו, ולא משנה איפה נמצא הטרקר הזה. הדברים האלה הם טובים והם נחמדים, הם לא פתרון כולל, אבל הם בהחלט יורידו את רמת הניטור אודותינו בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם במקומות שכביכול הניטור לא אמור להיות שם מלכתחילה. הייתי רוצה להעלות עוד שני נושאים שקשורים לסקר הזה. אחד, עד כמה הוא באמת אנונימי? זאת אומרת, אני נותן שם מידע אודות הגיל שלי ואודות מספר הנפשות בבית, ובסוף הוא שואל אותי באיזה רחוב אני גר. עכשיו, מחקרים של דה-אנונימיזציה שנעשו בארצות הברית הראו שבעזרת גיל, מגדר ומיקוד, אפשר להגיע פחות או יותר לאותו אדם שעבר אנונימיזציה. אבל במקרה הזה אנחנו מדברים פה לא על מיקוד, אנחנו מדברים פה ממש על רחוב שמה שנשלח בסופו של דבר לאותה חברת דיגיטל רובוטיקס, זה ממש נקודות ציון, לונגיטוד ולטיטוד של הרחוב שבחרנו מהאוטוסג'סט שקפץ לנו שם. זאת אומרת, שלא מאוד מסובך לדעת מי בגיל מסוים עם כך וכך נפשות בבית, גר ברדיוס מסוים מאותם קורדינטות. ולכן גם הטענה שמדובר פה בסקר אנונימי, זו טענה יפה באופן כללי, גם נכונה יחסית, אבל אם מישהו יתעניין בתוצאות, נניח מישהו מאוד רוצה לדעת למה עניתי כן, אם אני מתרגש למראה מאפים, הוא יכול בלא הרבה מאוד מאמץ, אם יש לו כמובן גישה, למסדי נתונים אחרים. לדעת מי אני.
כן, זה נכון, זה לא ברור עד כאילו, שוב, הרזולוציה כמובן שונה, אבל יש שם הרבה ביטים של אינפורמציה במלחרות, כן? אגב, במיוחד שגם עושים שוב את כל המידע, את כל דיברנו על מטה-דאטה, עכשיו תשלב את זה גם עם המטה-דאטה מהמחשב שלך ומהמחשב שהשתמשת בו, יש הרבה ביטים של אינפורמציה, ולא הרבה אנשים בישראל. אז ודאי שאפשר כנראה לחלט משהו.
דיברנו בפרק הקודם גם על כך שאזורים צפופים יותר, עם יותר אנטנות סלולריות, מאפשרים לאכן בצורה יותר מדויקת אנשים, אז במקרה הזה דווקא מקומות שהם פחות מאוכלסים, מאפשרים למצוא יותר מידע על בן אדם, כי אם יש לך בתל אביב בניין עם 500 דיירים, ולעומת זאת בנגב איזשהו בית ברדיוס נורא גדול עם 5 נפשות, אז הרבה יותר קל לפי המיקוד או לפי הקורדינטות, ממש לפעמים לדעת באיזה משק בית מדובר.
והנקודה השלישית, והיא לא פחות חשובה פה, אנחנו מדברים על כלי שנועד לאפשר למקבלי החלטות לקבל החלטות. זאת אומרת, על בסיס מידע, שזה בהחלט משהו שצריך להריע לו. לא לקבל החלטות על בסיס קולות מהשמיים, אלא על בסיס מידע מבוסס. השאלה פה, עד כמה המידע הזה הוא אמין? בתור משתמש, אני יכול להתחבר לסקר הזה, למלא אותו, וכשאני בא למלא אותו שוב, הוא אומר לי, עצור, 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 אתה כבר מילאת את הסקר היום, תחזור מחר.
More input, Stephanie, more.
There isn't any more, you've read everything in the house.
שזה נהדר. אבל כל מה שאני צריך כדי למלא את הסקר עוד פעם, זה פשוט למחוק את ה-local storage שלי. וככה להאכיל את המערכת בהרבה מאוד מידע, שיכול להיות לא נכון, ויכול מאוד מאוד להשפיע גם על קבלת ההחלטות בהמשך.
Malfunction.
למשל, אני רוצה להראות שבבני ברק יש עלייה מטורפת בתסמינים, או ירידה מטורפת בתסמינים.
Need input.
כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט להתחבר כמה מאות פעמים, מ-IP'ים שונים או לא משנה ממה, למלא את הסקר הזה, למחוק את ה-local storage שלי, למלא אותו עוד פעם. והופ, תמונה מאוד מאוד ברורה, עם מגמה מאוד מאוד ברורה, נמצאת בפני מקבלי ההחלטות. עכשיו, הגדילו לעשות בדיאגנוסטיקס רובוטיקס, ואפשרו גישה לסקר הזה מכל מקום בעולם. זאת אומרת, אני יכול למלא אותו משוודיה, להגיד שאני גר ברחוב הירקון בתל אביב, ומבחינתם הכל סבבה.
Oregon.
Homeless beaver, famous for cherries.
Beavers, cherries, input.
I'm giving you great input.
יש פה, האמת, שתי הערות. קודם כל, זה מאוד נכון מה שאתה אומר. לזכותם של דיוויזת רובריקס יאמר שהם הוסיפו קפצ'ה, וגם הוסיפו את הקפצ'ה של גוגל, שגם אם נגיד אתה מגיע מחלון אנונימי, זה קפצ'ה יותר קשה, ואם אתה מגיע מחלון מזוהה, זה קפצ'ה יותר קלה, אז יותר קשה לפחות. לפחות אתה לא יכול לכתוב בוט שמאכיל אותו במידע שגוי, אלא לפחות אני צריך לפתור קפצ'ה כל פעם שאתה רוצה להכיל אותו במידע שגוי.
אבל אתה נותן בעצם לגוגל מידע עליך. אם יש משהו שלהם מושתל שם, אז יכול להיות שהם אוספים עליך מידע.
לא, זה דווקא, זה לא מדויק, זה רק הקפצ'ה. דווקא שם אין חשש, כי הקפצ'ה הזאת מגיעה בעמוד אחר, אין שם חשש לאיסוף מידע, זה רק בודק אם אתה בוט או לא. לפחות אי אפשר, בוטים לא יכולים להכיל אותו במידע שגוי. אפשר להראות נכונות, למרות שגם לגבי מדינות ודברים כאלה, זה מידע שגם אפשר אחר כך לעשות לו איזשהו סינון או פילטור. אבל כמובן שאם מחר יצא קול קורא לכל תושבי בני ברק מדווח שם דיווח שגוי, הם יכולים לעשות את זה ושום דבר לא ידע מהם, אבל זה כמו סקרי בחירות, כן? זה חלק מהדברים שמשפיעים. אני חייב להגיד שבאופן אישי אני מאמין גדול בסטטיסטיקה ובחוק המספרים הגדולים, ובהינתן שמדובר באמת באנשים אמיתיים ולא שאני יכול עכשיו לעשות משהו עם איזה בוט, אז חוק המספרים הגדולים כנראה עובד, והמספרים צריכים יחסית להסתדר.
ויש פה בדיוק בשאלה הזאת נקודה מאוד מעניינת של האיזון, או של הפשרה בין פרטיות לבין דיוק במידע. אם המערכת הזאת הייתה מבקשת מאיתנו מידע ייחודי, או מידע שקשה לשכפל בכמויות גדולות, למשל, מספר תעודת זהות, למשל, מספר טלפון, שגם היה עובר אישרור ב-2-factor authentication, אז המידע היה יותר מדויק, אבל הוא היה יותר פוגע בפרטיות שלנו, כי הפוטנציאל היה לאסוף את המידע ולקשר אותו לאנשים ספציפיים. לעומת זאת, אם המערכת לא מבקשת את הדברים האלה, אז בוטים ובוטים אנושיים, בובות גרב ואנשים ממדינות אחרות יכולים להכניס מידע לשם, ובעצם האמפליטוד הזה למשל הוא יכול להיות כלי שהיה מפחית את האפשרות לרישום כפול כזה.
כן, כאילו כן, יש פה טרייד-אוף, אפשר להיות בהרבה מאוד מקומות על הרצף של הטרייד-אוף הזה, אבל כן. שוב, גם קפצ'ה זה טרייד-אוף. קפצ'ה כנראה גורם לפחות אנשים למלא את הסקר, אבל גם מקשה להכניס בידע מזויף. אז אפשר להיות בהרבה מקומות על רצף הטרייד-אוף.
ולסיום, אני חושב שכדאי לתת עוד כמה הערות על כנראה המהירות שבה פותחה האפליקציה הזאת, והפשרות שנעצו בתחום אבטחת המידע, שאחת מהן היא שכל המידע, כולל התשובות, נשמרים בפליין טקסט בתוך הלוקל סטורג' שלי, שראוי היה אולי לחשוב על דרך קצת יותר מאובטחת לשמור את המידע הרפואי שלנו, והקוד עצמו לא מאובטח ברמה מספיקה, ואפשר לראות שם כל מיני קריאות שאפשר לקרוא, אפשר לראות שם גם את הבק אופיס, שאותו קוד חולק יחד עם הסקר הזה, שמאפשר על פי האנדפוינטס, שוב, זה רק הסקת מסקנות מבחוץ, בסוג של איזשהו בלק בוקס כזה, יש שם כל מיני פרמטרים כמו show patient photos, show patient DDX, שזה ה-differential diagnosis, physician satisfaction, כנראה אם רופא יגיע לבדוק את היוזר, וכל מה שמפריד ביני לבין מה שצריך לעשות שם, זה איזשהו מזהה בין 7 אותיות, שמבחינת אנטרופיה זה בהחלט, בהחלט לא מספיק.
כשמה זה מבחינת אנטרופיה?
מבחינת אנטרופיה, הכוונה היא שאני יכול לנחש פרמטרים של משתמשים אחרים, כי מרחב הניחוש הוא קטן מאוד. למשל, אם מרחב הניחוש שלי הוא בין ספרה אחת, בין 0 ל-9, אז יש לי 10 ניחושים. וזה מרחב האנטרופיה שלי. במקרה שלהם מדובר ב7 תווים של ספרות ואותיות באנגלית, שזה לא מספיק מבחינת אנטרופיה.
אבל לפחות אחרי שזה קורה, אז זה לא להאשים את זה שזה מזימה של השמאל, אז זה גם טוב.
הסקר של פרופסור סגל ועמיתיו, כפי שכבר אמרנו, זכה לשדרוג בדמות צ'טבוט, שנבנה על ידי הסדנה לידע ציבורי, ואנחנו מדברים עכשיו עם מנכ"לית הסדנה, דורית חיזי, סייבר סייבר לך.
לייב הופעה ברוכם, אהלן, נעים מאוד. אני מקווה שאתם עכשיו מאזינים אחרי שסיימתם למלא את השאלונים שלנו.
ומי שלא, אנחנו ננזוף בו ונשלח אותו בהערות התוכנית למלא את הטופס הזה, אבל רק אחרי שנדבר על הבטחת המידע שלו.
אני במקור מהתעשייה הביטחונית, בחיל האוויר הרבה מאוד שנים, עדיין, במילואים. הסמלים הציבורי זה מותג מאוד חזק במיליה שלנו של התלפיונים, אני בוגרת בתלפיות בעוונותיי, ועקבתי אחרי הפעילות של הסדנה הרבה מאוד שנים ככה מהיציאה, ופתאום עמדתי לסיים את הדוקטורט, לא באמת חיפשתי, אבל ראיתי כל קורא לסדנה, ולא באמת חשבתי שהם התייחסו לזה ברצינות, אבל קפצתי על זה, הם עשו את הטעות, והנה אני שם.
וסייבר הבטחה זה משהו שאת נגעת בו, נוגעת בו היום?
קצת. זאת אומרת, בהקשר של ניסוי הטיסה, כמובן, אנחנו בגישה של יותר פרנואידים מפרנואידים. בנושא של הסדנה, כמו כולם בעצם, זאת אומרת, האתרים שלנו הם כולם בקוד פתוח, הם כולם פתוחים לציבור, כך שמצד אחד אנחנו מנסים להיות הכי שקופים שיש, מצד שני אנחנו לא רוצים שכל אחד יחרה לנו את הממשקים, אז עושים את מה שצריך, אבל זה לא שאנחנו אנשי מקצוע בזה או משהו כזה.
בתור גוף שיש לו גם גישה להרבה מאגרים וגם הרבה שאילתות והרבה חיפושים והרבה מידע שנצבר על השימוש במאגרים האלה, אתם עצמכם יעד למתקפות של האקרים מכל מיני סוגים?
זה נשמע כאילו אשכרה טו ג'ינקסית או להזמין את זה, נכון לעכשיו אני מניחה שלא יותר מאחרים, או שהם פשוט לא היו מצליחים במיוחד. אנחנו בסוגיות כאלה של פרטיות מאוד נזהרים, המאגרים שלנו בעיקרון אינם מכילים נתונים ברמת הפרט, אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים בנתונים ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה, ואנחנו שואבים את הדאטה אך ורק ממאגרים שכמובן הם מאושרים וכבר ברשות הרבים. הסכנות תמיד קיימות, זה עידן הביג דאטה וכולם מכירים את זה.
יצא לכם עד היום לעבוד עם מידע רפואי?
לא, זו בעצם הפעם הראשונה פה עם הקורונה בוט. בעצם עם השאלונים שאנשים מנדבים פה מידע, שבבסיסו הוא אכן מידע רפואי.
איך מתמודדים בעצם עם מידע רפואי שהוא כביכול אנונימי, כי אתם לא מבקשים שמות של אנשים או פרטים אישיים של אנשים, אבל שיחסית בקלות אפשר להסיק מהנתונים שאתם אוספים מי באמת הבן אדם, כמו למשל אם שואלים מה המיקוד שלך ובין כמה אתה וכמה נפשות יש בבית, אפשר לצמצם במקרים מסוימים בצורה יחסית פשוטה ולדעת מי האדם שמילא את הטופס. איך בעצם מתמודדים עם סוגיה כזו, כאשר לא רוצים לגעת במידע פרטי?
מסכימה איתך לחלוטין, וזה משהו שמאוד מאוד התחבטנו בו. דרך אגב, בסופו של דבר ירד המיקוד, היום אנחנו מבקשים רק את הרחוב שלך והעיר, אבל עדיין הרחוב שלי הוא רחוב קטן יחסית, ונשים בנות 46, כנראה שאני היחידה. ולכן אנחנו נקטנו בכמה אמצעים. א', אנחנו מנסים לא להקליט, זאת אומרת, אנחנו בפירוש מתעקשים וממשיכים לבקש את זה דרך הממשק שלנו, ולא דרך מסרונים או דברים כאלה שיתנו לנו הצלבה בין התשובה לשאלון לבין מספר הטלפון, שכולנו יודעים מה הוא אומר, זאת אומרת, אנחנו בפירוש מנסים לאסוף את המינימום ההכרחי בשביל לבנות את השאלון. בסיס הנתונים הוא על הגוגל קלאוד, בסיס הנתונים הגולמי, והעיבודים נעשים עליו, שבעצם אנחנו את כל המידע על המשתמש בשביל שאם תבוא נניח למחרת לא תצטרך שוב להזין את הכל, את כל הפרטים החדש, הכל נשמר בצורה לוקלית, אנחנו לא משתים שום דבר אלינו, אנחנו לא שמים שום קוקיז, אנחנו לא משתמשים בשום ספריות של טראקינג, כאילו עשינו באמת את המקסימום, לקחת את המינימום ההכרחי, מבחינת ארכיטקטורה, אז אנחנו כמובן סרברלס, באמת המינימום ההכרחי בשביל לאסוף את המידע שצריך, יש לנו כמובן מדיניות פרטיות, לשם שינוי היא גם מאוד מאוד קריאה, כתב לנו אותה עורך דין יונתן קלינגר, שהוא באמת פנת הפרטיות, אבל אני חושבת שהוא יסכים איתי שאני אומרת את זה הגדול ביותר שאני לפחות מכירה, בשביל להצהיר למשתמשים באמת מה קורה עם המידע ומה עושים, ואתם מוזמנים להיכנס ובאמת לקרוא, ואנחנו גם מאוד מאוד פתוחים להצעות של המשתמשים, זאת אומרת הפרויקט הוא בקוד פתוח, אנחנו מקבלים כל הזמן משובים, הצעות, ביקורת, כמובן גם תרומות קוד, ועל זה תודה רבה, ואנחנו מאוד מאוד פתוחים לזה, בשביל להשתפר, כי אנחנו לחלוטין ערים לסוגיות האלה.
איך מתמודדים עם ניסיונות להטות את התוצאות? הרי בסופו של דבר זה מודלים מתמטיים שמשפיעים על קבלת החלטות, וגורמים שיש להם פחות סימפתיה למצב בישראל יכולים לנסות ולהטות אותו. איזה כלים בעצם אפשר להשתמש פה כדי להתמודד עם ניסיונות הטרלה או אפילו ניסיונות לגרום נזק בצורה כזו?
אז השאלה, כמה עקביים וכמה מתוחכמים המאמצים האלה? הרי כולנו יודעים שאם כוח מספיק חזק רוצה לפרוץ אותך, להלן איזושהי מעצמה, הם יוכלו, לא משנה מה תעשה. אנחנו עוברים על הדאטה, יש הרבה מאוד validity checks שאני לא אפרט, שמנו את כל ההקשחות שהמליצו לנו עליהן, אנחנו נשמח מאוד לעוד המלצות, אנחנו באמת כאילו מקבלים כל הזמן משובים מעמיתים, גם דרך הגיטה וגם בכל הערוצים, על דברים ומתשפרים ומתקנים. אנחנו כנראה גם נוסיף קפצ'ה עכשיו, למרות שכולנו יודעים שגם קפצ'ה, זה לא, אם אתה באמת נחוש, זה לא מה שיעצור אותך. רצים על הטיובים, משווים, מסתכלים על הטרנדים, בסוף גם צריך להיות מאוד מתוחכם בשביל להטות את ה-AI, כי אין כאן הסתכלות נאיבית לקלאסטרים של המגפה, יש פאטרן גיאוגרפי אופייני כשהם מתפשטים, זה משהו שהושג מזה שניתחו התפרצויות של מגפות דומות, של סארס ושל מארס. זאת אומרת, בשביל באמת לייצר את היעד, אתה צריך להיות חכם. להגיד שחסרים אנשים חכמים, כוונות זדון, זה הקרב המתמשך שמוכר היטב לכולנו.
אתם נמצאים בקשר עם גופים ביטחוניים ישראלים, כמו מערך הסייבר למשל, לגבי אבטחת מידע ודברים כאלה?
כרגע לא, אבל שוב, כל מי שרוצה לבוא ולהסתכל על הקוד שלנו, להסתכל על המערכת שלנו ולהעיר לנו הערות, אנחנו יותר מנשמח, אנחנו גם מזמינים. כל מי שרוצה לבוא ולעזור ולהבטח את זה יותר טוב, by all means, אנחנו בשיח הדוק עם הבטחת מידע של מכון ויצמן, שמדברים עם משרד הבריאות, ונשמח מאוד ליישם כל משוב וכל הצעה, מעבר למה שעשינו כבר בעצמנו.
יש מקומות שאנחנו יודעים שיש בהם מצד אחד חוסר או היעדר של אמצעים דיגיטליים מתקדמים, ומצד שני יכול להיות, אנחנו שומעים עכשיו שיש בהם יותר ויותר הידבקויות והתפרצויות, אני מדבר על אזורים חרדים, אני מדבר בין השאר גם על אזורים ערבים, איך מתמודדים בתוך מודל כזה? אני יודע שזה לא הבעיה שלכם, הפער הדיגיטלי, אבל האם יש לכם פתרון או איזשהו משהו שמסייע לאנשים שאין להם סמארטפון, לאנשים שלא בהכרח מחוברים לרשתות החברתיות ויודעים על הדברים האלה, איך מגיעים אליהם וגורמים להם למלא את הסקר הזה?
אז זו נקודה סופר חשובה, שדיברנו עליה כבר מההתחלה, על נושא של אוכלוסיות לא טכנולוגיות, ואוכלוסיות בכלל. א', עשינו מאמץ אדיר, והשאלון שלנו בעצם נגיש בשש שפות, כל גרסה עולה עם קומפטביליטי מלא לכל השפות האלה, זה לגבי אוכלוסיות אחרות. לגבי אוכלוסיות לא טכנולוגיות, וספציפית, דווקא המגזר הערבי זה פחות בעיה, יותר הנושא של מגזר חרדי עם טלפונים קשרים וקשישים, ששתי אלו אוכלוסיות שסופר מעניינות מבחינת ההתפשטות של המגפה. אז מה שאנחנו מנסים לעשות זה להיות בקשר עם כל מיני ארגונים חברתיים ועם מובילי דעה בציבורים האלה, ולנסות לשכנע אותם להעביר רשימות או דרך המועצות המקומיות, פשוט יראיינו אנשים בצורה טלפונית. זאת אומרת, אין שום מניעה שמתנדב יישב עם המערכת שלנו פתוחה על המחשב, ובעצם יתשאל אנשים בטלפון, רק צריך את שיתוף הפעולה. זה משהו שאנחנו שוב בכוחותינו הדלים כרגע לא מצליחים להרים מספיק טוב, אנחנו פונים לשיתופי פעולה מכולם, הרבה מאוד מהארגונים האלה לא כל כך מתלהבים, כי יש חברות שפנו והציעו לנו פשוט כוח אדם, כוח אדם שמסוגל להרים טלפונים, בפרט מגדל, שגם עזרו מאוד להרים את הפרויקט הזה של הקורונה בוט, ועוד חברות התנדבו לשים אנשים שיעשו טלפונים. הבעיה שהארגונים לא סופים להנגיש או לא יכולים להנגיש רשימות של מוטבים שלהם, ואנחנו עדיין מנסים לתפור את זה. יש עוד גופים כמו ארגון מעוז שעכשיו מנסה גם כן להריץ פיילוט של להגיע לאוכלוסיות האלה דרך AVR, דרך טלפוניה, והם גם כן ינגישו את המידע על המחקר. זה הפתרונות שלפחות בינתיים אנחנו חשבנו עליהם. אם שוב יש למאזינים שלכם עוד רעיונות, אז אנחנו יותר נשמח שתדברו איתנו בערוצים שלנו, פלסנה ליד הציבורי, בסלאק ותציעו, אנחנו לגמרי קשובים לדברים האלה.
אתם בעצם הייתם הראשונים שעליתם עם אפליקציה כזו, ואז בא משרד הבריאות וחבר לאיזה חברה מסחרית בשם דיגיטל רובוטיקס, ואמר תשתמשו בזה ולא בזה. מה קורה שם?
דיאגנוסטיק רובוטיקס, אני לא יודעת מה קורה שם, אני יודעת מה לא קורה, ומה שלא קורה זה שכרגע המידע לא מועבר מדיאגנוסטיק. בסופו של דבר אנחנו מלכר, אנחנו מתנדבים שרוצים לקדם את הנושא של מאבק בקורונה, ולכן אנחנו נרתמנו לסייע לפרופסור סגל ממכון וייצמן כזרוע הטכנולוגית שלו לאיסוף המידע. מבחינתנו, כל איסוף מידע הוא מבורך, זאת אומרת, עכשיו ברור שאם משרד הבריאות נכנס ומכניס את זה באופן ממוסד, הם מסוגלים לאסוף הרבה הרבה יותר מידע מאיתנו, שההפצה שלנו היא באמצענו הדלים, היא ויראלית בפייסבוק, בוואטסאפים, פרופסור סגל ואנשיו מתראיינים לתקשורת, גם מצבינים כאן, במידה במדינות הפרטיות שלנו מקובלת עליהם, יקצו עלינו ב-coronaisrael.org, coronaisrael, מילה אחת בלי רווחים, וימלאו שאלונים עבורם ועבור בני ביתם. כל המידע הזה מוזרם למכון ויצמן, ובקשר שהוא מובטח למשרד הבריאות, אבל המידע שנאסף על ידי הדיאגנוסטיק, של הערכתנו הוא הרבה יותר מידע, כי הם בעצם מופצים על ידי קופות החולים ומסרונים לאוכלוסיות הרבה יותר רחבות, יש הרבה עוצמה בקמפיין כמו שהם מנהלים. המידע הזה לא נגיש היום למכון ויצמן. מכון ויצמן עובד בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות, אבל המידע, למרות מאמצי המשרד, לא מועבר. והמידע הזה הוא הכרחי. הוא הכרחי כרגע. החוקרים צריכים מידע עדכני מהיום, לא מידע מלפני יומיים, שישיכו לייצר ניבויים. וכבר יצאו ניבויים מהדבר, וניבויים שהתאמתו. זאת אומרת, זה לא איזשהו מחקר אקדמי תיאורטי. זה אמור להיות כלי למקבלי החלטות בשביל לתעדף נכון את המשאבים של המאבק בקורונה.
איפה זה תקוע?
קטונתי. אני יודעת שכרגע המידע פשוט לא מגיע למשרד הבריאות, הממשק בין מכון ויצמן למשרד הבריאות כבר עובד, כי אני יודעת, אנחנו יודעים כי אנחנו מזרימים בו את הנתונים שלנו למשרד. זו שאלה שכנראה צריך להפנות לדיאגנוסטיק. המשרד ומכון ויצמן עובדים בשיתוף פעולה מלא, ואני מאמינה ש ברגע שיהיה להם נתונים, הם גם ינגישו אותם. סך הכל אינטרס של כולם שהמחקר יהיה כמה שיותר מדויק. והמחקר לא יהיה מדויק אם לא יהיה לו בסיס נתונים מספיק רחב. המחקר צריך כמה שיותר מידע, זה ייתן תוצרים הרבה יותר איכותיים, זה ייתן כלים יותר טובים למקבלי החלטות כרגע לתעדף משאבים. ואני רוצה רגע להגיד מילה על העוצמה של התעדוף משאבים הזה, זאת אומרת, ברגע שהמחקר הזה באמת יהיה מספיק רגיש, מספיק אנשים ימלאו, אפשר יהיה לזהות קלאסטרים, מקומות שהמגפה מתחילה להתפרץ בהם עוד לפני שבעצם אומת החולה הראשון, ואפשר יהיה לתעדף עליהם נכון בדיקות. זאת אומרת, עכשיו, אם אתה משתעל, וגם כל השכנים שלך משתעלים, באיזשהו פאטרן גיאוגרפי, שעל פי המחקרים והמודלים של פרופסור סגל תואם התפשטות של המגפה הזו, אז עכשיו משרד הבריאות יגרום לזה שאתה תוכל לקבל מטוש הרבה הרבה יותר מהר, התלונות שלך ילקחו יותר ברצינות, כי מבינים שאתה באזור מועד לפורענות. מצד שני, הצד השני של המטבע הזה, אם עכשיו, נניח יש אזור שהוא שקט, אתה אולי משתעל כי אתה היפוכונדר, no offense, אבל השכנים כולם סבבה, אז יכול להיות שהאזור הזה כרגע עוד לא קורה בו כלום, הוא לא אזור חם, ואפשר לתת הקלות בסגר, השכנים יכולים לטייל בסבבה עם הכלבים, כי כרגע נראה שאצלכם לפחות המצב בסדר. יש כאן כלי שאם הוא יעבוד כמו שצריך, יהיה רב עוצמה, וכרגע הוא לא בכוח מלא, כי לא כל הדאטה זמין לחוקרים. זה גם היה האתגר הגדול שלנו בהתחלה, בימים הראשונים, בעצם לנסות, ופה העיינות של האוכלוסייה, של האנשים שלכם, הייתה מדהימה, לנסות להגיע לכמה שיותר אנשים שימלאו, גם ניסינו לעשות את חוויית המשתמש, חביבה ככל האפשר, אנחנו עדיין עובדים על זה, חצן קצת בממשק משתמש שלנו, שהשקענו במלא מחשבה.
דר ורצוי.
אז כרגע עדיין באופן זמני אנחנו עדיין בסיטואציה שאנחנו לא נותנים שום דבר חזרה, למרות שזה הולך להיות מתוקן כבר בגרסאות הקרובות.
מה זאת אומרת לא נותנים שום דבר חזרה?
זאת אומרת, אם Waze היה מוגדר כשאלון משתמשי דרך, כנראה שלא הייתי משתמשת בו כמו שאני משתמשת עכשיו. נכון לעכשיו, ההיענות המדהימה שאנחנו מקבלים היא אגליטרית לגמרי. אנשים נכנסים וממלאים בשביל לעזור, אבל הם לא מקבלים שום דבר חזרה. כרגע עדיין לא רואים את המידע הפרט למה שמופץ על ידינו בערוצי התקשורת. זה לא לעניין. זאת אומרת, אנחנו מאמינים בזה שמידע שנאסף על ידי הציבור צריך להיות מוחזר לציבור כמה שיותר מהר ובצורה מעובדת ומעניינת, ואנחנו מקווים שכבר בגרסאות הקרובות נוכל לעלות גם לממלאי השאלון, אבל גם לציבור הרחב, עם תוצרים של המחקר, לגבי איזה אזורים כרגע מועדים לפורנות, על פי הניבויים שלנו, איזה לא, איפה ממלאים יותר, איפה ממלאים פחות, וכולי, כל המידע וכל השאלות שאנחנו מקבלים בערוצים שלנו. מה שאנחנו עשינו בינתיים זה בעצם מחשבה מקסימלית על הנושא של חוויית משתמש, שתהיה כמה שפחות מעיקה וכמה שיותר נעימה, ונעשתה פה עבודה מדהימה על ידי צוות המתנדבים שלנו, מאוד מאוד נשמח לקבל משובים עליה גם כן ולהשתפר.
אנחנו קוראים למאזינות ולמאזינים שלנו למשב את הסדנה ליד הציבורי. משבו והצליחו.
באכזריות.
דורית חיזי, מנכ"לית הסדנה לידע ציבורי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
יאיר, אם אנחנו כבר תפסנו אותך, האם יש לך מרפא אהוב שאתה רוצה לחלוק איתנו?
רגע, מותר להבליץ פה על, 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 על מקום אמיתי?
בוודאי.
בטח.
אז יש לי לחלוטין לא רק מרפא, אלא גם אגיד איפה ניתן להשיג אותו. המרפא הוא קרואסון שוקולד פיסטוק, וניתן להשיג אותו אך ורק במאפייה אחת, נקראת טרטוגה, שנמצאת ברמת גן, ברחוב החשמונאים 23, הם עושים משלוחים בעקבות בצוק העיתים, אז קרואסון שוקולד פיסטוק מטרטוגה הוא בהחלט המאפייה האהוב עליי.
יאיר ויינברגר, משקיע ומייסד שותף של אלומה, שנרכשה על ידי גוגל, סייבר סייבר ותודה רבה לך.
סייבר סייבר ותודה רבה.
מכיוון שאנחנו יודעים שאתם כלואים בבית, בהסגר, בבידוד, איך שתקראו לזה, ואתם שועממים ורוצים לעשות משהו מועיל עם החיים שלכם, אז כדי למנוע את זה, שקנו את הסאונדבורד של סייבר סייבר. סייבר סייבר coil/soundboard. הנה, אני אפתח את זה פה. הסאונדבורד של סייבר סייבר מכיל את מיטב הצלילים שכולנו אוהבים, כמו...
משטרת בדיחות אהבה.
או
לא נעים
וגם ועוד הפתעות
סייבר 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 סייבר
אוקיי מספיק נועם מספיק מספיק הסאונדבורד של סייבר סייבר עכשיו בסייבר סייבר נקודה co.il/soundboard soundboard. אם הקלטתם משהו מגניב עם הסאונדבורד שלנו, שלחו לנו, ואולי תזכו בתרוטה לך. ועד כאן, סייבר סייבר, גרסת הקורונה להיום. תודה רבה לעומר סנש על הסאונד, תודה לכם ולכן, המאזינות והמאזינים. אם יש לכם משהו לספר לנו, אם אתם רוצים לשאול שאלה, רוצים להמליץ על מאפה, או להתמרמר על זה ששכחנו את האות של מערך הסייבר, מה שקרה שוב. חרפה. דברו איתנו. טוויטר, OCyberMyCyber, OHCYBER, אימייל, cyber@podcasty.co. תיבת ההדלפות הסודית נמצאת באתר שלנו, cyber.podcasty.co, שם תמצאו גם את הפודקאסט הזה, שזמין כמובן גם ביישומון הסקטים הקרוב לאוזניכם. וזהו, להתראות. ורק בריאות.